אמרו שלום אומר לי יצא ותושייה, נבינה, לגבורה. דברים אלו כבר ראינו קצת, נגענו בהם. בי מלכם ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק. בי שרים יסורו ונדיבים כל שופטי צדק. אני אוהבי אב ומשחרי ימצאונני. עושר וכבוד איתי, און עתק וצדקה, טוב קרים מחרוץ ומפז ותבועתי מכסף נבחר. באורך צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט. אנחילו אהבה יש, ואוצרותיהם המלא. ראינו פה את העניין שמודגש שאותה קריאה של החוכמה שקוראת חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה, נכנסת לעניין של עצם ההנהגה של ריבונו של עולם, היא בחוכמה. כמו שאמרנו, אני חוכמה שכנתי יומה עבדת מזמות אמצא, וההמשך, בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים יסורו ונדיבים כל שופטי צדק. מישהו מציאות כזאת שהחיים מתנהלים, עוברים דרך עניינה של החוכמה. אנחנו התחלנו את המדרש להתבונן במשמעויות הדברים. חלק מהפסוקים ראינו, ובואו נמשיך טיפה ונראה את הדברים יותר בפנים, לפני שנתקדם הלאה. דיברנו פעם קודמת על העניין של עורמה. כוח העורמה זה איזשהו מציאות של להיפגש עם הדבר בטהרתו, בלי צדדים שהם לא ישרים, בלי צדדים שהם קשורים גם לעולם הדמיון. רק לא ישרים, אלא דברים שקשורים גם לעולם הדמיון. ניסינו להסביר שאולי בגלל זה אומרת הגמרא שבנות לא ראוי ללמדם תורה. כמו שנאמר, המלמד תורה ביתו כאילו מלמדה תפלות. שנאמר, אני חוכמה שכנתי עורמה. שכיוון שנכנסה בו באדם חוכמה, נכנסה בו ארמומיות. משמעות הארמומיות זה יכולת באמת להבין דבר מתוך דבר, להגיע לאיזשהו הכריע הדעת, לעבוד באופן מאוד מאוד מושכל, שזאת תכונה שראויה מאוד לבנים. ופחות ראויה לנשים, כי גם כוח המדמה, הכוח הנפשי יותר, הוא כוח חשוב מאוד בעולם, שאותו מופיעות באופן יותר ייחודי הבנות, הנשים. וזה הצעד לא ללמד בנות חוכמה. אז זה נכון שהיום, ברוך השם, כבר מלמדים יותר, וכך ראוי, כי גם החיפוש הוא חיפוש אחר. אבל עדיין התכונות הבסיסיות קיימות, כמו שהזכרנו, בפעם הקודמת. גם פה הביטוי של עורמה מצד אחד וערום מצד שני, דבר כמו שהוא, והעניין של ההתבטלות ושים עצמו ערום. יש פה את העניין של תפל, של היכולת להתבטל אל התורה. תפל פה לא רק במשמעות של להתבטל מלשון תפל, אלא תפל, כמו שאיר גם חיים, שתפל זה במשמעות של דבר חסר ערך, שמצד עצמו הוא שלילי. נמשיך הלאה. יראת השם שונאת רע, כמו שאמרנו. יראת השם שונאת רע. גאה וגאון ודרך רע, ופי תהפוכות שנאתי. אומר המדרש, מה פירוש יראת השם שונאת רע? אמר רב נחמן בר יצחק, הרואה דבר רע בחברו יחידי מצווה לשנותו, שנאמר יראת השם שונאת רע. המדרש לכאורה צריך הסבר, מה פירוש הרואה דבר רע בחברו יחידי מצווה לשנותו? קודם כל, מה זה יחידי? מי יחידי פה? מה זה הרואה דבר רע בחברו יחידי? היה ניתן לחשוב יחידי אולי מתייחס לאדם בעצמו, שרק אם הוא רואה את זה, ולא אפילו אם אנשים אחרים לא רואים את זה, כבר מצווה לסנותו. אבל זה לא משמעות הפשט במדרש, לא נראה כן. אלא משמעות הדבר, הרואה דבר רב חברו יחידי, כך אני מבין, שאפילו אם אותו חבר הוא חבר יחידי לאדם. זאת אומרת, לאדם יש רק חבר אחד. חבר נפש. לא יודע, יכול להיות שיש עוד חברים, אבל זה חבר מיוחד במינו. באופן פשוט. זה האדם שהוא אוהב. זה האדם שהוא הכי קשור אליו. גלה לו צודותיו, נפתח אליו. מה יש פה בכלל לדון? אומר המדרש, מצווה לסנותו. שנאמר יראת השם סנות רע. על פניו זה קשה מאוד. למה לסנות אותו? בסדר, אז דבר איתו. מה זה סנות? סנות רע. וגם הנטייה הייתה יותר לבוא ולהגיד שהמצווה לסנות את מעשיו הרעים, לא? כך רגילים לומר. אבל הביטוי הוא מצווה לסנותו. מה זה גם דבר רע בחברו? מה זה אותו דבר רע? נראה קודם כל שדבר רע, אין הכוונה שאדם פעל בטעות איזשהו דבר ואני כבר שונא אותו. אלא יש איזשהו תכונה או איזשהו מידה שמוטבעת אצל החבר, שפעם אחר פעם הוא פועל פעולות שליליות. אף על פי כן, כיוון שהוא החבר שלי, אני נמצא איתו בקשר. אז בטבע פשוט, האדם לא רוצה לסנוא. אולי זה הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב. בדרך כלל, מה המחשבה הבסיסית? אדם שונא? זה הטבע? מישהו מעצבן אותו, מישהו מכעיס אותו, ואז הוא שונא? וצריך להתגבר על מידת השנאה ולפתח את מידת האהבה. זה ההתבוננות הרגילה שאיתה אנחנו ניגשים לגשת אל עניין של שנאה ואהבה. זאת אומרת, אדם, אני למעשה, הוא מעצבן אותי, הוא דורך לי על הרגליים, הוא מפריע לי, אז אני מרגיש תחושה נפשית של שנאה כלפיו. תתגבר. פה המדרש לוקח את נקודת השנאה למקום אחר לחלוטין. מדובר פה על אדם שיש לו חבר אחד, יחידי, והוא אוהב אותו. והוא אוהב אותו. מה קורה פה? פה הטבע הוא כבר אחר. פה הטבע זה ממש לא לסנות. פה הטבע זה לאהוב אותו למרות התכונה הרעה שיש בו. זה הטבע, זה הסדר. ולכן, גם המדרש לומד את זה מהפסוק שלנו. יראת השם סנות רע. אתה לא יכול לסנות את הרע אם אתה מגיע מהנקודה החברית. אם אתה מגיע מהנקודה האנושית. מהנקודה האנושית אתה לא תשנא את הרע. אין ציור כזה. הוא חבר שלי, אני אוהב אותו. יש לנו הרבה חוויות משותפות מאוד נעימות. אבל אם אתה מתבונן מצד יראת השם, יראת שמיים, מצד זה שאתה מבין שהמחויבות הבסיסית שלנו, עוד לפני המחויבות אפילו לחבר, היא מחויבות לריבונו של עולם, אז פה יש את הציור של סנות רע. אולי יש פה אפילו דבר שהוא יותר מזה, דווקא אם אדם הוא חבר יחידי, שם יש עניין לסנות יותר מאשר בציור רגיל. כי בציור רגיל, אדם יכול להגיד, טוב, נו, אני לא, הוא לא כך מושפע מאותו דבר. האדם שהוא רע, הוא לא משפיע עליי באופן כזה. אבל חבר כמעט בהכרח, אם יש בו תכונה רעה, התוצאה היא שגם חברו מושפע מאותה תכונה רעה. עכשיו, אין הכוונה פה תכונה רעה שחברי שונה ממני. זאת אומרת, אם אני שקט והוא אדם פעיל ותוסס, זו לא תכונה רעה. זה תכונות נפש שונות. או אם חברי הוא גומל חסדים גדול, ואני באדם שמתפל 18 כל היום. זה לא משמעות הדברים, אלא המשמעות היא כאשר חברי הוא אדם רע, זאת אומרת, הוא פועל רע. או שבאדם לחברו הוא מזיק, או שהוא מדבר לשון הרע, שהוא ממש עובר על איסורים, שהוא עושה דברים רעים. זה משמעות הדברים. העניין לסנור סתם חבר בגלל שהוא שונה, או בגלל שנראה לי משהו שהוא לא לראה בסדר. דובר פה על שנאת רע ממש. ודווקא במקום הזה של החבר, של הקשר, שם צריכה להתגלות אותה יראת שמיים שיש באדם, שהאדם שונא. לסנוע את הרע. לסנוע את הרע. אין הכוונה דווקא לסנוע ממש את החבר, זה כבר מופיע באחרונים. אמנם הרמב״ם כותב שיש מצד שנאה, אבל כבר מופיע באחרונים שזה לאו דווקא לסנוע ממש. אבל בשלב הזה, בהופעה הזאת של החבר, שהוא מתנהג באותו מימד של רע, יש עניין לסנותו. אי אפשר להישאר פרווה. להגיד, בסדר, הוא בחור טוב, אבל הוא... לא. כשאדם פועל רע, לא מדבר על תינוקות שנשבו, אדם שפועל רע, צריך להרגיש תחושה קשה בנפש. זה יראת שמיים. המחויבות הראשונית שלנו, לפני המחויבות החברתית, לפני המקום שבו אנחנו נמצאים מבחינת החבורה שלנו, כל אחד בחברו הטוב הוא, יש לנו מחויבות קודמת, והמחויבות הקודמת לרבונו של עולם. ולא ניתן לצייר ציור של מחויבות יותר גדולה מאשר חברו יחידי. זו אולי המחויבות הכי גדולה. נראה לי לכאורה פשט המדרש. ממשיך המדרש ואומר לי עיצה ותושייה. יש פה את העניין של עיצה ותושייה. זה הפסוק שלנו. אומר המדרש, עד שלא נברא העולם, נתייעץ הקדוש ברוך הוא בתורה, ששמה תושייה. זאת אומרת, מה הייתה ההתייעצות הראשונה במהלך ההיסטוריה העולמית? התייעצות הייתה כבר קודם שנברא העולם. ומי התייעץ הקדוש ברוך הוא? ששמה תושייה. לבריאת העולם. השאלה היא, אם לא לברות את העולם, או לא לברות את העולם. זאת הייתה התייעצות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתבונן, באישו התבוננות של חוכמה, של לקבל איזשהו עצה, האם לברוא את העולם או לא לברוא את העולם. יש מדרשים שונים שמתארים את תהליך ההתייעצות בין ריבונו של עולם לבין חסד, צדק וכולי, כל אותם מידות שהקדוש ברוך הוא התייעץ איתם, אבל פה במדרש שלנו זה מופיע בשם תושייה. האם לברות את העולם או לא לברות את העולם? השיבה ואמרה לו, ריבון העולמים, אם אין צבא למלך, או אם אין מחנה למלך, על מה הוא מולך? אם אין עם מקלסים למלך, איזה הוא כבודו של מלך? זאת אומרת, מה אומרת התושייה? התושייה אומרת שצריך גם הופעה של מלכות. צריך, בשביל שמלך יחשב, מלכותו תהיה מלכות אמיתית, אז צריך גם שיהיה מחנה למלך. וזה השיבוך של כבודו. ואתם מדברים פה, ודאי, מצד הנבראים, שהופעת מלכות, זה קשור להופעה של טוב השם, להופעה של חסד השם בעולם, דין השם בעולם. אבל כשהקדוש ברוך הוא, למעשה מתייעץ עם אותה שהוא תושייה, היא באה ואומרת לו, תיצור, תברא. קודם כל, זה כבר דבר נפלא. אם באדם, למלך יש רק הוא ועוד משהו נוסף, אני יודע שאי אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא משמעות של משהו נוסף, הרי הוא יחיד ואין ביתו, ואומרים אותו צד של נקודה נוספת. עומד המלך ונמצא עם התושייה. אני איתן לחשוב שהתושייה תגיד לו, טוב, בוא נשאר אנחנו. אתה וההתייעצות איתי. ומעניין שמה הדבר הראשון, ההתייעצות הראשונה באה ואומרת, בואו נתקדם, בואו ניצור. והתושייה יוצא מפשט המדרש, זה היכולת לקחת את המצב ולקדם אותו. זה התושייה, זה סוג החוכמה הזה. איך אני יודע? כי ממשיך ואומר, שמע הקדוש ברוך הוא וערב לו. הקדוש ברוך הוא ערב לו אותה עיצה של התושייה. למה? כי ההמשכיות הזאת מושכת קדימה. מושכת לכיוון של עשייה חיובית. איתן לא יכול להיות תמון בתוך עצמו, ולא לעשות כלום. לא לפעול, לא ליזום. לא לפעול בשום תחום, גם לא בצד הפנימי. תושייה היא באה ונותנת לאדם את הכלים, את האפשרויות, להתמודד עם החיים בזוויות נוספות, בדרכים נוספים, וכו'. וזה ערב לו, ערב לריבונו של עולם. מכאן אמרו חכמים, כל מלכות שאין לה יועצים, אין מלכותה מלכות. גם דבר קצת מפתיע. מה זאת אומרת, מכאן אמרו חכמים, כל מלכות שאין לה יועצים, אין מלכותה מלכות. מה זה קשור? מה אמרה התושייה? שכל מלך שאין לו נתינים, אין מלכותו מלכות. מה מכאן אומרים? שכל מלך, אפילו אם יש לו נתינים, אם אין לו יועצים, אין מלכותו מלכות. לכאורה זה לא קשור. זה שני דברים שונים. מה זה מכאן? אלא משמעות הדברים, שאפילו הקדוש ברוך הוא, לכאורה, התייעץ עם אותה תושייה. והיא גרמה שיהיו נתינים. היא גרמה להמשכיות. זאת אומרת, אם יש מלך שהוא לא מתייעץ, שאין לו יועצים, התוצאה היא שאין יכולת למלכות להמשיך את מלכותה, לפעול. אז יכול להיות שיש נתינים, אבל אין יכולת בעצם פעולה. כי כל יכולת הפעולה מתחילה ממה? מאותו יסוד של עצה. מלך צריך להתייעץ. מלך צריך להתייעץ. צריך לא להגזים, אנחנו יודעים לפעמים יועצים כבר יכולים גם להגזים. אם היועצים כבר הופכים להיות ספינולוגים, אז כבר לאו דווקא עצות, אלא כמו שדיברנו, העצה צריכה להיות לא בשביל הצד של להישאר בעצם במקום, יכולת ההישרדות, אלא העצה צריכה להיות איך באמת לקדם דברים, איך להופיע דברים, איך לחיות דברים. זה משמעות של עצה אמיתית. וזה משמעות, מה שאמרו חכמים, מכאן אמרו חכמים, כל מלכות שאין לה יועצים, אין מלכותה מלכות. כי היועצים זה היכולת לפעול, היכולת להופיע את הדברים בתוך המציאות. עם כל זה שיש מלך ויש נתינים, זה גם לא מספיק. בשורש זה אפילו יותר מזה. כי הקדוש ברוך הוא אין נמנע ממנו בעצם שיהיו נתינים. הכל בידו של ריבונו של עולם. בעצם בכוח היה האפשרות של ריבונו של עולם גם באמת יפעל. העצה היא זו שגם באה ואמרה, כן, אבל שיהיה בפועל ממש. בפועל ממש מבחינת ההופעה של בריאת העולם, של בריאת העולם שלנו. וכן הוא אומר, ונתן דוד, דוד יועץ. ומלכים היו להם יועצים, שר בני אדם על אחת כמה וכמה, שהוא טובה להם, שנאמר, ושומניע לעצה חכה. זה בכלל פלא גדול מאוד. אם מלכים צריכים יועצים, אדם ודאי וודאי שצריך יועצים. מה זה הדבר הזה? מלך שצריך לנהל מדינה, ויש לו הרבה מאוד משימות, אחריות מאוד מאוד רחבה, אז צריך יועצים. אדם שהוא כולו אדם פרטי, חי את חייו, הוא יכול גם להסתדר לבד. זה לא... אז מה, מה, מה הכל שכן פה? מה זה המדרש הזה? ומה ששומר, ואם מלכים היו להם יועצים, שר אדם על אחת כמה וכמה, שהוא טובה להם, שנאמר ושומע לעצה חכם. אז אם מדובר פה על ריבונו של עולם, אני מבין. טוב, אם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן כזה שהוא נתייעץ, אז ודאי וודאי שגם בשר ודם צריך להתייעץ לפני שהוא פועל. אבל לא מדובר פה ביחס ריבונו של עולם, מדובר פה ביחס למלכים, בריבוי. אז מה אותו עניין? אלא יכול להיות, קשור גם קצת למה שאמרנו מקודם, יכול להיות שזה פשטי הדברים, משמעות הדברים, שכאשר מלך מתייעץ, זה יכול לכאורה לפגוע בשררה שלו, ביכולת ההכרעה שלו. כי היועץ יכול למשוך אותו לכיוון מסוים. אפשר להגיע למצב כזה שכבר היועצים מנהלים את המלך. וזה כבר מצב לא טוב. הרי מלך צריך להכריע. וזה משמעות המלכות. מלך הוא זה שצריך לנווט את הספינה. אם קח קברניט ונשים לו שני אנשים שיעצו לו כל הזמן. אז ספינה עלולה לנסוע פעם לכיוון א', פעם לכיוון ב'. זה דבר שיכול להיות שלילי מאוד, יכול להיות דבר לא טוב. לכן, אצל מלך היה ניתן לחשוב שזה דווקא חיסרון שיהיו לו יועצים. אבל אדם פשוט, מה רע? מה אדם פשוט יכול להפסיד? יכול להיות גם יותר מזה, מלך אם הוא זכה למלכות, זה אומר שהוא כבר נמצא באיזשהו יכולת התבוננות ברמה גבוהה, או מצד זה שהוא הגיע למלכות, אפילו ירש את המלכות, אז הוא למד וכבר הפנים את כל אותם גינוני מלכות. אדם פשוט ודאי שצריך להתייעץ. זה באמת לקח חשוב. זאת אומרת, אנשים לעתים חוששים מהנושא הזה של ההתייעצות. מכמה סיבות. או בגלל שהם חושבים שהם חכמים, שזה ודאי טעות גדולה מאוד. אפילו ריבונו של עולם, לכאורה, לימד אותנו שצריך להתייעץ. או בגלל שזה מביך להתייעץ. כאשר אדם בא ומתייעץ, אז הוא חושף את עצמו. חושף את עצמו. יש פה איזשהו צד של חשיפה. יכול גם לראות כחוסר יכולת החלטה. אבל עצה זה חלק מהתנהלות העולם. חלק מהעובדה שמופיעים את שמו של ריבונו של עולם בעולם. מה זה אותה עצה? העצה שיש הרבה נתינים, ודרך זה יוצא כבודו של ריבונו של עולם. דווקא זה שדברים מתבררים, דווקא זה שמחפשים ביחד את הדרך הטובה, דווקא מתוך אותו ברור שהדברים מתבררים, דרך זה אפשר להגיע אל אותם מטרות טובות, לאותן הכוונות שהן ישרות ומתאימות לאותו אדם, לאותו מצב. אמנם צריך ודאי לזכור שיועצים צריכים להיות מתוך תורה. ייעוץ, אותה עיצה פה, היא במשמעות של חוכמה עליונה, קשור לחוכמת התורה. זה לא ש... אני לא אומר, גם לדבר סתם עם חברים, זה רמה מסוימת של עיצה. אבל העיצה במשמעות היותר גבוהה, זה עצה בדרך של תורה, או שהאדם לומד בעצמו ומתבונן, או בדרך זה שאדם נמצא בקשר. זה חלק מהאפשרויות של האדם להגיע למצב של עצה. כשלהתייעץ אין הכוונה שמישהו מנהל לך את החיים. אז גם כשאדם מתייעץ הוא בן חורין. הוא המלך, מהבחינה הזאת. הוא מחליט. אבל עצה זה לקבל עוד כיוונים, עוד זוויות, לראות עוד צדדים שונים, לשמוע דעות נוספות, והדברים האלה יכולים להיות בעלי משמעות, כשלשמוע עצה זה גם לשמוע דעה אחרת. היום הרבה פעמים ניתן לראות בפסיכולוגיה המודרנית, שעצה זה בעיקר שמנסים לגלות לאדם מה הוא מרגיש. זה איזושהי התבוננות כזאת. יושבים מולו, מנסים לחשוף את הרבדים השונים שיש בתוך נפשו של האדם, בתודעה שלו, בשלבים שונים בתודעה שלו, בזוויות שונות של מפגשי החיים שלו, ודרך זה רוצים לגלות את האדם. שוודאי יש בזה דבר שהוא אמיתי מאוד, וסוג מסוים של עצה. אבל יש גם עצה במשמעות של עוצו עצה, של אמירה, שזה פחות קשור לעולם הפסיכולוגי, יותר קשור לעולמה של תורה, שלומר אמירות. אז ודאי שכל אדם מתוך נפשו מקבל את הדברים יותר, מקבל את הדברים פחות, אבל גם לאמירה יש משמעות של עצה. אותה תושייה, דרך אגב, פה אמרה אמירה. היא לא באה ונתנה הצדים שונים, ודאי שהיא בסופו של דבר, במובן שהעולם קיבל את אותה עצה. אבל היא אמרה אמירה. האמירה הייתה, יש מלך בלי נתינים, יש מלך שאין מקלסים לו, איכן כבודו של מלך, אבל הנקודה הזאת, שכשבאים לעצה, אז גם העץ צריך להיות עניו. מצד אחד, לא חלילה להשתלט על נפשו של זה שעומד מולו, צריך לזכור, הוא המלך, רק היועץ. מצד אחד, מצד שני, לא להתבייש גם לומר אמירות שנראות טובות ואמיתיות. נמשיך הלאה במדרש. מי מלכים ימלוכו? היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, מי גדול? הממליך או המולך? בי מלכים ימלוכו. מי יותר גדול? זה שממליך מלכים או זה שמולך? העושה שרים או עושה שררה? הווי אומר, העושה שרים. כל עצמם של שני כתרים הללו, כתר כהונה וכתר מלכות, אין באים אלא מכוחה של תורה, שנאמר בי מלכים ימלכו, בי שרים יסור. הווי אומר, כל מי שזוכה לתורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו שלושתן מונחין וזוכה לכולם. כל מי שאינו זוכה לתורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו שלושתן מונחים ולא זכה לאחד מהם. זאת אומרת, יש לנו פה שלושה כתרים. יש לנו כתר אחד שהוא כתר כהונה, כתר שני זה כתר מלכות, והכתר השלישי בעצם זה כתרה של תורה. כתרה של תורה. והשורש של הכל הוא התורה. השורש של הכל הוא התורה. היא התורה. התורה היא בסופו של דבר מה שממליך את המלכים, והיא מה שיוצרת את מעלת הכהונה. לכאורה למה? קודם כל היה אפשר באמת להתווכח גם עם עצם העניין. הרי התורה, אם אנחנו חושבים, נזור לפני הנמשל, אם אדם בא וממליך מלך, יכול להיות ש... בסדר, ממליך מלך. עכשיו, מי מלך? המלך, נכון? אז אם המלך הוא המלך, אז יכול להיות יותר מאשר זה שימליך אותו, לא? אם יש פה עכשיו ועדה ממונה שבוחרת מי יהיה המלך של המדינה. מתכנסת פעמיים ושלוש, אחרי פעמיים ושלוש, מחליטים שאותו אדם יהיה מלך. אותו מלך עכשיו התמנה. מי יותר גדול? חברי הוועדה או המלך? על פניו המלך, לא? אז מה אומר לנו המדרש באופן כל כך פשוט? בלי מלכים ימלוכו? למה זה קשור קצת למושג שהסיבה והמסובב של המהר"ל, בהקדמה לנצח, מקומות נוספים, שיש סיבה שהיא סיבה נמשכת. הממליך מלכים, זה לא שהוא ממליך מלכים והוא מסתלק. אלא המלאכים פועלים בחוכמה, זה דבר ממשיך. אין, ברגע שהמלך מאבד מחוכמתו, כבר אין את אותה חוכמה שמלווה את המלך, התוצאה היא, זה חוכמת התורה, התוצאה היא שמלכותו כבר אינה מלכות. אולי בפועל, הוא עדיין מצליח להזיז קצת דברים, מאחה להתם ומאתם לאחה, אבל מבחינת הופעת המלכות, בעצם כבר לא מולך. הוא איבד שליטה. רואים את זה גם כאשר המלך מפסיק לעבוד בחוכמה, התוצאה היא שהוא כבר מאבד שליטה, מאבד עזימות. החלטות הן כבר החלטות שמאבדות את שיקול הדעת הרציונלי, הפשוט. וזה מה שהוא אומר. עושה מלכים, כל עצמם של שני כתרים הללו, כתר כהונה וכתר מלכות, הן באים אלא מכוחה של תורה. בסופו של דבר, יכולת למלוך זה קשור לתורה. עכשיו, ופשוט אנחנו מדברים פה על מלכות של המדינה, אבל נראה בהמשך המדרש שהמלכות היא גם קשורה לאדם בעצמו. כאשר הכוזרי מדבר עם החבר, והחבר מתאר לו את איך נראה החסיד, אומר לו הכוזרי, אני ביקש ממך שלא תתן לי מושל. אלא מה תיתן לי? תן לי חסיד. אתה מתאר לי ציור של חסיד שבעצם זה ציור של מושל. זה לא מסתדר. מסביר לו שהדברים הם באמת קשורים. אבל האדם, כל אדם ואדם ביחס לעצמו, משום שיהיה לו כתר של מלכות, של השליטה, כתר כהונה שקשור לעבודת השם, הכל צריך לבוא מכוחה של תורה. מכוחה של תורה. חושב שהדברים האלה לגבי מלכות הם פשוטים יותר, כי כשאדם רוצה לנהל את עולמו, את חייו, את מגמותיו, הוא לעולם צריך לעשות את זה מתוך תורה. זה ברור לכולנו, שאם אדם לא עושה את הדברים מתוך תורה, אז הוא עלול לקלקל, עלול לפגום. בעניין של כהונה זה קצת יותר חידוש. כי כשאדם בא להתפלל, או בא לעבוד את השם, שעיקר עניינם של הכהנים זה עבודה, עבודת הקודש. אז כשאדם בא עכשיו לעבוד את עבודת הקודש, על פניו, הייתי אומר, דווקא לא צריך תורה חוכמה. לא צריך דווקא תורה. אפשר להיפתח. אפשר לעבוד בלי חשבון. יש תנועות נפשיות כאלה, שיפגש עם הקדוש ברוך הוא בלי אמצעים. כל אחד מוצא לעצמו דרכים לעבוד את השם. צריך לדעת שגם כהונה, אין כתר כהונה בלי כתר תורה. היסוד גם של עבודת השם הפנימית, הנפשית, האמונית, קשורה לתורה. אי אפשר לוותר על זה. אני לא אומר, גם רב נחמן זה סוג של תורה. זה הופעת תורה. לא באתי ואמרתי עכשיו איזה תורה צריכה להיות. אבל אדם צריך להיות בראש ובראשונה מקושר לתורה. אי אפשר לוותר על השלב הזה. אם יבוא בן אדם, יאמר, אני עכשיו הולך לרקוד. כשאני רוקד, אני מרגיש התעלות מאוד מאוד גדולה. זה נחמד מאוד. יכול להיות שגם אפילו רוקד יפה. אבל גם הריקוד הזה צריך להגיע מכוחה של תורה. מכוחה של תורה. וכן שירה, וכן דברים אחרים. כל אותם דברים שקשורים לעבודת הלב, ודאי שיש להם מקום. יש להם מקום, כבר תיקח, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידיו, תצא כל אנשים אחריה, מטפים עם חולות, ותן למניין, ותאמר, שיר להשם כי גאו גאה, סוס וחבור רמה בים, וכו'. יש פרקי שירה. דבורה, דוד המלך, נעים זירות ישראל, ודאי. יש מקום גם לשירה, אבל הדברים הם מתוך תורה. דוד המלך, היסוד שלו ודאי יסוד של תורה. אי אפשר לוותר על השלב הזה. גם כשאדם בא לעבוד את עבודת השם, השורש הוא שורש של תורה. אני חושב שזה ממש משמעות המדרש שלנו. כמו שאומר המדרש, כל עצמם של שני הכתרים הללו, כתר כהונה וכתר מלכות, אין באים אלא מכוחה של תורה, שנאמר בי מלכים ימלוכו. מי זה הבי? החוכמה. בי שרים יסור. אבל אומר, כל שזוכה לתורה מעלה עליו הכתוב, כאילו שלושתם מונחים וזוכה לכולם. ומי שאינו זוכה לתורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו שלושתם מונחים ולא זכה לאחד מהם. לא זכה לכלום. וזה הבסיס. וזה השורש. זאת אומרת, גם בחינוך ילדים. צריך לדעת שדבר ראשון, לחנך ילד לתורה. קישור לתורה, לימוד תורה, ערכה של תורה. ודאי, אחרי זה יש גם מקום לזוויות נוספות. אפשר לקחת אותו, לרקוד, לשמוח, לעשות דברים נוספים. אני לא בא עכשיו ודן. אני רק אומר שהבסיס, לא אני, זה המדרש אומר, שהבסיס של הכל הוא בסיס של תורה. ממשיך המדרש ואומר, מנהלן דרבנן, ניקרו מלאכים. מי אמר לנו שחכמים הם אלו שנקראים מלאכים? לכתיב, בי מלאכים ימלוך. טוב, מי זה בי בחוכמה? מי יודע את החוכמה באופן כזה שיכול למלוך? בי מלאכים. זה לא מלאכים רגילים, כמו שאנחנו דיברנו לפני זה. אלא המלאכים הם אלו שיודעים תורה. אם יש מלכות כזו שמתנהלת על פי תורה, נפלא מאוד. נפלא מאוד. אבל היסוד גם של מלאכים צריך להיות יסוד של תורה. יכול להיות בזה גם נפקמין עוד קצת למייסה בהתבוננות. איך צריכה להיעשות הנהגה. ודאי, צריכים לחשוב מה זה מתוך תורה. איך דברים מתנהלים מתוך תורה. אבל לא פה המקום להרחיב את העירייה. ממשיך המדרש פה ואומר, מנלן דחפלינן שלמה דכתיב, ורוח לבשה את המסאי ראש השלישים לך דוד ועמך בן ישי שלום וכו'. ורוח צדקה עליך בתוך נתיבות משפט. תורה אמרה באיזו שביל אני מצוי בדרכן של עושי צדקות. בתוך נתיבות משפט. זאת אומרת, התורה איכן היא נמצאת? בנקודה הזאת של צדקה ומשפט. גם בנתיב הזה של, של הצדקה, זה קשור יותר לעניין החסד, הרחמים, וגם בעניין של משפט, שזה קשור יותר לעניין הדין. אמר אבונה, לסקופסטי של מטרונה, זאת אומרת, זה אותה, אותו משמר של מטרונה, של מלכה, של אישה חשובה, כשהיא מהלכת בשוק, משמתין סייף מלפניה, וזין מאחריה. את ריבונו של עולם, באיזה אופן הוא מולך, הוא מולך באופן כזה, שיש חי לפניו, וחי לאחריו, כך היא התורה, דינים מלפניה ודינים מאחריה, לפניה שם שם לו חוק ומשפט מאחריה, ואלה המשפטים. זה מה שפרשות שעכשיו סיימנו. וזה יוצא פה דבר מעניין, בהקשר של מה שאנחנו רואים, שהמשפט זה חלק מעניין העצה. ומה פתחנו ודיברנו? דיברנו על עצה ותושייה. העצה והתושייה זה איזשהו יכולת להניג את העולם באופן מושכל, באופן כזה שלברר מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון. ויחד עם זה גם ודאי קיים העניין של, של הצדקה, שבצדק תשפוט עמיתך. צדק צדק תרדוף, ומשפט, אותו עניין של הדין, של ההכרע. זה הנהגה, זה אותה עניין של עצה. העניין של עצה, כאשר הדברים נעשים מתוך ברור, מתוך ברור של תורה. הקדוש ברוך הוא לפני שהוא הופיע את התורה, לפני שהוא הופיע את מלכותו, לפני שהוא אמר, לאוזנינו, לאוזני כל עם ישראל, אנוכי השם לוקחה, לא יהיה לך אלוקים אחים על פניי, הבסיס לפני זה, זה היכולת הזאת של ההתבוננות, של ההכרע, של ברור הטוב מהרע, והוצאת הרע מהטוב. זה הבסיס הראשוני. ממשיך המדרש, עוד, נראה עוד נקודה אחת. להנחיל אוהבה יש, מה שמופיע בפסוק, להנחיל אוהבה יש, ואוצרותיהם המלא. הפשט פה הוא באמת פשט קשה. מה זה אותו יש? מה זה להנחיל אוהבה יש? המשמעות הפשוטה, להנחיל אהבה יש, שלהנחיל את כל מה שיש. זה המשמעות הפשוטה. להנחיל אהבה יש, כמו שאני אתן לכם. מה תיתן? יש. זאת אומרת, איזשהו דבר כזה בלי קצבה, בלי גבול. אולי זה המשמעות על מה שרשי אומר, להנחיל אהבה יש, יש איתי נחלה רבה. יש הרבה, נכון? זה משמעות רשי. לקח לי קצת זמן להבין מה בדיוק רשי מתכוון. נתחיל אהבה, יש איתי נחלה רבה. יש הרבה מאוד, אין בעיה. המצודות מסביר, רצה לומר, יש איתי טובה הרבה להנחיל. זה אותו יסוד שגם אנחנו רואים ברשי. להנחיל את אוהביי והמלא את אוצרותיהם מן הטובה. אבל הוא מוסיף עוד נקודה. הנקודה גם יש, אבל גם אני אמלא את אוצרותיהם מן הטובה. שיש פה את שני הצדדים, גם את היש האלוקי כמו שאומר רש"י, אבל גם את יכולת הקבלה שיש לאדם. אבן עזרא אומר, יש הוא כינוי לקניין הנצחי הנקנה לנחלה עולמית. הוא מסביר כבר יש, לא רק משמעות של נתינה, שרבונו של עולם במישור הגשמי, אלא נתינה רוחנית. גם כינוי לקניין הממון, יש זהב ורוב פנינים וכלי יקר, יש כלל ואחר כך פרט זהב ורוב פנינים וכלי יקר, וכן טעם ואוצרותיהם.